אתם מסכיתים לעל שמה, פרק 1, בלז פסקל, חלק ב'. שלום לכל המאזינים והמאזינות ותודה שאתם מקשיבים לנו. בפרק הנוכחי ובפרק הקודם היו כמה טעויות של מתחילים. הטעות המרכזית ביותר היא ביטוי לא נכון של מרכז הפרק, הרי הוא
בלז פסקל.
היו עוד כמה טעויות, אך מכיוון שאנחנו לא רוצים להלאות אתכם, נעבור ישירות לפרק, אשר בו טעויות אינה מתוקנות. אם ברצונכם לראות את התיקונים לטעויות, ייכנסו לאתר, ושם בכל פרק יהיה כתוב את הטעויות שביצענו בו. עמכם הסליחה.
על שם מה? הפודקאסט של רועי ואלל על הדברים שנקראים על שם אישים.
הוא ממשיך בתור מגן, הוא חוקר לחץ וסטטיקה בעיקר של מים.
אוקיי.
וכל זה בעצם, כל הניסויים האלה, זה ניסויים מאוד מפורטים שבגלל זה יחידות עד היום נקראות על שמו, ובעצם הוא עובד על זה רק שנתיים, שמיד שנתיים אחרי זה הוא התחיל...
טוב, הבנתי את הרמז, הבנתי שזה תורי.
אני רוצה שתהיה גם אצלי, לא רק שאני אהיה רצח.
אוקיי, אז קדימה. כמו שרועי אמר, יש יחידה שקרויה על שמו, שקוראים לה פסקל, כמה צפוי. לא, כאילו יש גם, נגיד...
וושינגטון, מוסקווליום.
וושינגטון זה איש, אבל אני מניח שזה קרוי על שם המקום. בקיצור, אז פסקל זה כן קרוי על שמו, ולא על שם צרפתיום. או משהו כזה. טוב, אז לפני שמתחילים הכל, קודם צריך להסביר מה זה לחץ. אז לחץ זה לא לחץ כמו שאני אומר, וואי, אני בלחץ של לימודים, אני לא יכול להקליט היום את הפרק. בבקשה... בבקשה, רועי, תסכים להקליט ביום אחר. לחץ, זה כן קשור לזה, אבל לחץ זה בעצם כמה כוח אתה מפעיל על שטח... מופעל, לא אתה מפעיל, כמה כוח מופעל על שטח מסוים. אם מסתכלים ספציפית על היחידה פסקל, אז היחידה פסקל אומרת זה שאתה לוקח 100 גרם, ואתה מניח אותם על שולחן של מטר על מטר.
זה הלחץ? זה כאילו כלום. 100 גרם,
כן.
כמה זה?
זה כאילו, תחשוב, 100 גרם מתחלקים על מטר על מטר. זה ממש 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 כלום. תשתה אחרי הבילת חמה על מטר, לא נראה לי שתראה את ה... סתם, אתה תראה את החמה, אבל זה יהיה מאוד דק.
ציפון של הזרת של הרגל אנמון.
כן. אז היחידה הזאת היא בתוך מערכת יחידות, שקוראים לה מערכת היחידות הבינלאומית, או בצרפתית, סיסטם אינטרנשיונל דונטיש.
מתייאש מראש,
כמוני. אני מתייאש. או בקיצור... SI, לא משתמשים בכל.
זה צריך להזכיר את המערכת ההפעלה של אפל, iOS.
כן, רק שלזה קוראים SI, בלי O, וזה גם לא מבולבל. אז בפיזיקה משתמשים לרוב במערכת הזאת, כאילו לא במערכות, יש עוד מערכות אחרות, אבל משתמשים בזאת.
המערכת הבריטית, היה, זה שתי מערכות מתחרות, בסוף... בריטניה עברה לשיטה הצרפתית, בכל העולם.
כן, להמחשה אני רק אגיד שחוץ מארצות הברית, מיינמר או בורמה וליבריה, בכל העולם משתמשים ב-SI.
בעצם זאת... בשיטה הצרפתית ולא בשיטה הבריטית.
כן, שנייה. אפילו, בריטניה, אפילו בריטניה הפסיקה להשתמש, היא עברה לשיטה המטרית.
בגלל זה נפלה חללית של...
זה כבר עניין לפרק אחר נראה לי.
בלי ספוילרים, נפסיק לעשות ספוילרים ברגע זה.
אוקיי, אז במערכת SI משתמשים נגיד למהירות, לא אומרים כמש, קילומטר לשעה, אלא מטר לשנייה. זה פי, בפיזיקה משקיעים הרבה זמן, במבחנים בפיזיקה משקיעים הרבה זמן, בלהמיר יחידות. אז מי שלא יודע, זה די מסובך. אז טוב, אחרי שחפרנו קצת על בכללי מה זה הדבר הזה.
Yeah, בקשר למידות, אם מישהו מהמאזינים, יודע למה, קילו גרם ולא גרם, כאילו קילו זה לא, זה כאילו אלף גרם, וכאילו נשמע שיחידה היא גרם, כאילו קילומטר, זה עדיין קוראים לזה מטר, לא קילומטר, כלומר זאת קילו גרם, טוב.
נכון, מאוד מוצר. אז שוב פעם, בשביל להגיד כמה זה כלום פסקל אחד, אז הלחץ האטמוספרי, זאת אומרת, הלחץ שמופעל עלינו כל הזמן, כשאנחנו נמצאים בכדור הארץ בפני השטח, הוא 100 קילו פסקל, 100 אלף פסקל, כאילו זה משהו עצום. לכן בדרך כלל לא משתמשים בפסקל איכשהו, אלא בקילו פסקל, מגה פסקל, ג'יגה פסקל.
מה
הסימון
של פסקל?
מה? פי גדולה ו-A קטנה. אוקיי, אז עכשיו כדי להבין מה זה, למה בעצם קרוי על שמו יחידת מידה בלחץ, אז כדאי קצת להכיר את עבודתו בלחץ. אז נראה לי אני אתחיל, ואם יש לך גם משהו להגיד, תמשיך אתה.
אני אתפרץ עכשיו
לי משהו, זה בסדר. אוקיי. על פי המסופר, הצליח פסקל לנפץ חבית על ידי חיבורה לצינור מים דק וגבוה, שאליו שפך כמות מזרית של מים שמילא את הצינור. עמוד המים הגבוה יצר לחץ חזק בחבית, והלחץ פוצץ את החבית.
אני נראה שהניסוי הזה בא להוכיח שבעצם הלחץ לא קשור למשקל, לא? שזה פשוט...
נכון, זה לא קשור למשקל, אלא יותר לגובה. אז אני קצת יקריא ממה שהוא כתב על ניסוי שהוא עשה. ניסוי שנעשה בשני מקומות שהפרש הגבהים שלהם הוא 500 טויש. אז אם כבר דיברנו על יחידות, SI, כאילו היחידות הבינלאומיות, ממש בסוף חייו...
אקדמיה הצרפתית למדעים קבע אותם.
כן, זה כאילו, בוא נגיד, חלק מהדברים קבעו אחרי מותו, אני מניח שאת פסקל יחידת מידה קבעו אחרי מותו ולא בחייו, אבל חלק גם... לפני מותו.
אני רוצה לציין שאת שתי מידות האלה, זה שתי גופים המרכזיים למדעים אחרי ימי הביניים, כאילו בעצם בעת החדשה.
כן. טוב, אז 500 טוי זה אומר קילומטר אחד. אתם יכולים לעשות את הניסוי הזה בעצמכם. תלכו לכנרא, לים המלח, ותלכו לחרמון, ותעשו את הניסוי הזה.
נראה לי ים המלח זה 500 מטר מתחת, כבר גובה 500 מטר מעל פני הים אתה מגיע לגובה.
בסדר, אני שיהיה יותר מוחשי. אז אם ניטול כדור מלא אוויר עד כדי מחציתו, והוא רפה ורח, ונעלה הוא קשור בחוט אל ראשו של אר גבוה של 500 טויז, 1,000 קילומטר, יתנפח מאליו במשך העלייה, וכשיגיע למעלה, הוא יהיה כולו מלא ומנופח, כאילו ניפחו בו אוויר נוסף. בירידתו, יתרפא מעט לפי אותו השיעור, עד שבהגיעו למטה, יחזור לצורתו הראשונה. אז כמו שרואים כאן, זה אומר שיש בעצם, יש בתוך הבלון אוויר, והוא עושה לחץ על הדפנות. מה שחלק ממה שפסקל הוכיח זה גם שהוא עושה אותו לחץ על כל הדפנות, אותו כמות של לחץ.
שבעצם הלחץ של האוויר בכדור לא משתנה, ובעצם הלחץ של האוויר משתנה בגובה, ובעצם ככה שמתנפח יותר, שיש פחות לחץ באוויר ומצטופף, נכון?
כן, כמו מה שרועי אמר, אז יש לחץ גם באוויר, כאילו בעולם יש לחץ מאוד גדול מכל האוויר שיש מעלינו, אז... נגיד כשאתה מנפח בלון, אתה צריך שהלחץ שבתוך הבלון יהיה יותר גדול מהלחץ שמחוץ לבלון, כדי שהוא יהיה מנופח. אם לא...
בלוני מתפוצצים בגובה גבוה, כי הלחץ בפנים יותר גדול מהלחץ מבחוץ, ובגלל זה הם צונחים.
נכון, זה צריך גם לא להיות יותר מדי גדול כדי שזה לא יקרה את הבלון. אז זה מה שבעצם אומר, כשאתה מנפח יותר מדי, אז... הלחץ בפנים גדול מדי, והוא דוחף החוצה, וזה ממש קורע את הבלון. אבל אם אתה מנפח קצת, והבלון רפה קצת, אתה מעלה אותו לגובה גבוה, שבגובה גבוה הלחץ הוא יותר נמוך. אז מה שבעצם...
באותה תקופה בדיוק היה עלייה בשיעורים, הצליחו ליצור ריק מלאכותי, ובעצם ככה וואקום, התחילו להשתמש המון בניסויים של לחץ.
אוקיי, מעניין. לא ידעתי על זה, שזה היה בתקופה הזאת דווקא.
פסקל לא עשה את הניסוי שלה לטפס להר גבוה.
נו באמת, מה אתה הורס לי? הוא כותב שהוא עושה את זה.
זה כנראה האחיין שלו, מישהו שהיה קרוב אליו, כי בעצם הוא לא היה יכול בגלל המצב הבריאותי שלו.
אוף, אני עכשיו לא מאמין גם לחוק פסקל. אם הוא שיקר לי לגבי זה, אני לא מאמין שחוק פסקל גם נכון. טוב, אז הניסוי הזה, מה שהוא מוכיח זה מסת האוויר היא בעלת משקל, זאת אומרת, באמת יש מסה. עד אז גלילאו וכאלה חשבו שאין לזה באמת משקל לאוויר. המשקל מוגבל, המשקל שונה בזמנים שונים, ושמשקלה מרובה במקומות מסוימים מאשר באחרים, כגון בתוך הגאיות. כמו שאמרתי, במקומות גבוהים יותר, הלחץ יותר נמוך, לכן כשהוא העלה את זה למעלה, אז הבלון כאילו התנפח, בעצם כי הלחץ בפנים היה פתאום יותר גדול מהלחץ בחוץ, ואז זה בעצם ניפח את הבלון. למרות שכאילו, ואם הוא היה יורד לגי, איך אומרים?
ואדי.
ואדי. ואדי זה הכי פשוט. אם הוא יורד לוואדי, זה יתכווץ בגלל שהלחץ יותר גבוה בוואדי. הוא אומר שם עוד כמה סיבות למה מה שהוא אמר זה נכון, המסקנות האלה נכונות. אז וסוף סוף אנחנו עוברים לחוק פסקל.
ייי!
הייתי חייב.
אז חוק פסקל, אם אתה אומר אותו בצורה מתמטית ומשעממת, הוא אומר P שווה P0 פלוס רו GH. נתרגם לשפת בני אדם ולא לשפת הפיזיקאים. P זה לחץ, זה סימון של לחץ, זה לא סימון של פסקל. כאילו, פסקל גם מסמנים ב-PA קטנה, אבל זה משוואה לא של יחידות. כאילו, אין כאן יחיד.
זה לא... כאילו סימון הכללי כזה, כמו... time, שלא מצוין
נכון.
זמן מסוים בבי, שזה מהירות.
כן, אז זה מה שבעצם אומרות משוואות. זאת אומרת שהלחץ הוא שווה, הלחץ בנקודה מסוימת, הוא שווה ל-P0, ללחץ בנקודה 0, פלוס רו, שזה אומר צפיפות החומר, כפול G, תאוצת כדור הארץ, כפול H, הגובה. אני יודע, זה נשמע סינית, זה כזה עובר דרך האוזניים, כששומעים את זה בפודקאסט.
גם לי פודקאסט.
לא יודע, אני, כשאני קראתי את זה, אני נהניתי, והבנתי. אז בוא נגיד את זה ככה, מה שבעצם המשפט אומר, כאילו המסקנה הכי ברורה, זה אומר שבעצם אם תיקח בריכה אולימפית בגובה מטר, ובריכה ביתית קטנה בגובה מטר, הלחץ בגובה מסוים בבריכה יהיה אותו לחץ. זה לא משנה מה הגודל, אלא מה הגובה. טוב, אז לפני שאני צריך להוסיף עוד שני כוכביות על המשפט הזה, המשפט הזה עובד רק ש... שנייה, לא קוראים לזה משפט. במתמטיקה משתמשים במשפט, בפיזיקה משתמשים בחוק. אז החוק הזה בעצם אומר...
אז יש חוק ומשפט פסקל, גם חוק וגם משפט.
כן, אני התבלבלתי ביניהם. אז החוק פסקל, מה שהוא עובד רק שהנוזל המדובר הוא נוזל בלתי לחיץ, מים זה נוזל בלתי לחיץ, זאת אומרת שאם אתה לוחץ אותו, הוא לא הופך להיות לחוץ יותר. ושהנוזל נמצא במצב סטטי, כלומר אין לו תנועה.
כלומר, האמבטיה שלי בבית ולא ים גועש.
אוקיי, המשפט הזה עובד רק שאנחנו נמצאים בכדור הארץ. כמו שהזכרתי, זה קשור בתאוצה של כדור הארץ. זאת אומרת...
אז בעצם הוא גם אמור לעבוד גם מתי שזה לא בכדור הארץ, אם הוא מקשר גם את תאוצה.
אז המשפט הזה, אם ה-G שווה 0, זאת אומרת, המשיכה של כדור הארץ, כאילו אין משיכה, זה נמצא בחלל, אז בכל נקודה בנוזל, בכלי הזה, יש בדיוק את אותו לחץ. דיברנו על לחץ בגזים. אבל אם רוצים להבין לחץ יותר, אז לחץ זה גם לא בגזים.
אני משתדל לא לחץ את החצות של פעם קודמת שאני ארדם. אני קרוב.
אוקיי. אז לא, זה מעניין, זה מעניין, זה מעניין.
מעניין מצד אחד, כן.
אז אם טנק ידרוס אותך, הוא כנראה לא יחדור את האור שלך, הוא רק ישבור לך את העצמות. כן. לעומת זאת, אם סכין יעבור מעליך, הוא ייפול עליך, הוא יחתוך אותך. זה קורה בגלל שהלחץ...
והסכין לא ימחוץ אותך, לא לדאוג.
כן, זה אין חשש. מה שבעצם קורה זה שהכוח הוא חלקי שטח. זה מה שבעצם אומר לחץ. לכן, אם אתה דורס עם טנק, אז אולי הכוח הוא מאוד גדול, כמה טונות של משקל זה מאוד גדול, אבל זה על שטח גם מאוד גדול. לעומת זאת, מזרק הוא כל כך דק, הוא במילימטרים אי אפשר להגיד, אתה צריך ננו, לא יודע, ננומטרים, לא, זה יותר גדול מננומטרים, אבל זה מאוד מאוד קטן. אז הכוח, גם אם הוא כוח קטן, לחלק לשטח מאוד מאוד קטן, אז הוא עדיין יותר גדול מטנק, שהוא כוח מאוד גדול, לחלק לשטח מאוד גדול.
יופי. אז בעצם אבא שלו מחליק בקרח ושובר את הירך, שזה שבר מאוד רציני, הוא גם היה מבוגר. בעצם שתי הרופאים שבאים, הם שתי הרופאים הכי מומחים במחוז.
עדיין היה להם כסף? כאילו עדיין הוא היה עשיר?
הוא היה אחרי המס של כל המחוז, סכום
נה. בזכות ביתו...
ז'קלין. ז'קלין ובלזם האחים המרכזיים בסיפור.
אוקיי.
אז לא היה תקשורת כמו של ימין. תתפלא, אבל לא היה עדיין זום. גם לפני הקורונה לא היה זום.
יש לך מושג למה נעלם סקייפ? כאילו...
לא נעלם. הסקייפ הוא יותר לשיחות אחד על אחד.
כן, נראה לי שגם אפשר בו קבוצות.
אפשר, שדרגו את זה, אבל...
טוב, מזל שיש קורונה, כי אם לא היה קורונה, היינו עושים בשיחות רגילות, וזה איכות הרבה פחות טובה מזום. אז מזל שיש זום שהכרנו את הכלי הזה.
כי אנחנו גם עם רחוק, רוב האנשים, הזום דווקא דופק אותם, דווקא אנחנו, גם אותנו דופק בקשיים מסוימים, אבל... אז הם היו שייכים לכנסייה הקתולית הרומית שזה, אבל הם היו פחות, המשפחה היא הייתה משפחה די פתוחה, ובעצם שתי הרופאים שטיפלו בו, הם היו חסידיו של אבא דה סן סריאן, בעצם שהוא היה של קאט מאוד קטנה בנצרות, אני גם עכשיו אתנצל שוב על זה שאני לא... דובר צרפתית שוטפת. אבא עדיין, כל המשפחה בעצם עוברת להיות, הם מפעילים עליהם, מתחילה להתקרב לזה עם היחסית קאט של הנצרות הזה, ופחות...
הוא לא משהו מקובל כאילו?
זה משהו, עדיין הקתולים היו שולטים במדינה, זה לא קאט ממש, אבל זה...
זה מקובל על ידי הכנסייה הנוצרית?
זה זרמים, תת זרמים בכנסייה הקתולית. הם עדיין היו די מיוחדים, זה לא הכנסייה הפרוטסטנטית שכל הכנסייה שונה אחת מהשנייה, אבל זה כן יש טיפה זרמים. הזרם המרכזי זה היה הזרם הרומי.
ותיקן כאילו.
כן, גם הוותיקן היה בזרם הזה. זה זרם יותר שולי, שאחרי המאה ה-18 כבר נעלם כמעט מעולם.
אם כבר מדברים על נצרותו, אז כשבדקתי על פסקל, אז גיליתי שהשם משפחה פסקל זה מקורו בלטינית ומשמעותו קשור לפסח. זה מה שהשם משפחה אומר. לא מספיק חיפשתי, אבל בחיפוש הקטנטן שלי לא מצאתי איך פסקל קשור לפסח. כאילו, איך הם הגיעו לשם משפחה הזה, אבל מעניין.
כן, אז... האבא ופסקל מנסים למנוע מז'קלין להפוך להיות נזירה במנזר, כאילו בעצם האבא לא רוצה לאבד את הבת שלו, ואז באותה תקופה בעצם פסקל גם מתחיל לכתוב תיאולוגיה, אבל הוא עדיין לא עוזב לגמרי תחום המדע, הוא בעצם שומע מאחד מהמאמרים הצרפתיים, על, הוא בעצם שואל אותו, האם הם מפסיקים משחק באמצע, אז מה צריך לעשות עם הכסף של האימון? פסקל לא יודע לענות על זה עד הסוף, אז הוא מתייעץ עם...
פייר דה פרמי.
פייר דה פרמי, שהוא בעצם היה גם גדול החובבנים, נסיר החובבנים, אחד מהמתמטיקאים הכי... גדולים.
היה מעניין אותי, כאילו, האם באמת היה סביב פרמה, לפני שיצא הספר, המשפט האחרון של פרמה, הספר מוכר, ומי שלא מכיר, ממליץ לקרוא, אז האם לפני זה גם הוא היה כאילו מוכר בציבור הרחב, פרמה.
לא, לא נראה לי בציבור הרחב, גם עכשיו פרמה לא כזה מוכר בציבור. טוב.
אני חושב שבציבור הרחב, כאילו, תלוי מה אתה מחשיב, ציבור רחב, אתה ציבור רחב?
לא, אני קורא ספרי מדע אולי.
עדיין, הוא נראה לי אפילו רחב יותר מחנונים כמונו. קצת.
טוב, אז ובעצם הוא היה בן אדם שכתב המון, פרמה, היה בן אדם שכתב המון משפטים ולא נתן, לא כתב להם הוכחות. הצליחו להוכיח את כולם במשך 100 שנים שאחרי שהוא נפטר, חוץ מאחד שחיכה 352 שנה. כמעט כמספר ימים בשנה.
כן, אבל בסוף התברר שהוא סתם משוויץ כאילו הוא יודע את ההוכחה, כנראה שהוא לא יודע את ההוכחה.
או שהיה לו טעות, או שבאמת הוא ידע והוא השתמש בכלים שלנו לא ידועים כיום, או שיש הוכחה יותר קצרה.
קשה לי להאמין שפרמה...
יכול להיות שיש הוכחה יותר קצרה.
מה?
טוב, אני נוקט בעמדה שזה עדיין הוא כתב את זה.
אני חושב שהיה לו טעות.
טוב, נתווכח על זה בסוף. אז בעצם הם כותבים ביחד את תורת ההסתברות.
עוד לפני שהיה כזה תורת ההסתברות.
כן, אבל בעצם הם הבסיס של תורת ההסתברות.
טוב, אז תתחיל להסביר.
אני והלל רוצים עכשיו לשחק עם הורים.
לא, זה לא חוקי, אני לא מסכים. מה, אתה אחר כך גם תגיד לי בטח ללכת להתקהל הרבה אנשים, כן? ככה זה עולה. דבר ראשון, שני אנשים מאמרים ביחד, ואז הופכים את זה למשחק עם הורים גדול, ובסוף לא שומרים על חוקי הקורונה, חצופים גדולים האנשים האלה. אני לא מסכים לאמר.
זה לפני שהיה קורונה, אוקיי? שיחקנו בזה לפני שהיה.
עדיין, עם הורים זה לא חוקי, אני לא מסכים, אני לא בלאס וגאס, ובישראל זה לא חוקי.
זה היה חוקי במאה ה-17 בצרפת, אוקיי? תרגע.
אוקיי, בסדר, הרגעתי.
כפי שבטח שמתם לב, אנחנו לא כל כך הסתדרנו עם העניין, אז נתנו לשיר גרנות פלד מהפודקאסט מתמטיקה שמתמטיקה להסביר לנו קצת על הסתברות. אז הוא ייתן דוגמה למשחק אצופלי, ועל פיו הוא יסביר את העניין.
וזה הולך ככה. טלי כעת מובילה 2-1. בואו נעמיד פנים שאבנר השוטר יגיד להם, אוקיי, אני רגע מסתכל הצידה. שחקו עד סיבוב אחד ואז אתם חייבים להפסיק, לא משנה מה. מה יכול לקרות? או שיצא פלי וטלי תנצח 3-1 ותיקח את כל הקופה, כלומר 24 שקלים. או שיצא עץ ואז מצב הנקודות הוא 2-2, כלומר טקו. וברור לנו שהדבר ההוגן הוא, כשיש טקו, שיתחלקו בקופה, וכל אחד ייקח 12 שקלים הביתה. אז טלי אומרת לראובן ככה, תראה נשמה, אני או שאני מקבלת 12 שקלים או 24, אז 12 שקלים אני מקבלת בטוח, בוא נשים אותם רגע בצד, זאת אומרת, בכיס שלי. עכשיו נשארו בקופה עוד 12, ואנחנו הולכים להטיל מטבע שיקבע אם אני לוקח את הכל, או אתה, כלומר את כל מה שנשאר. אז זה כמו להיות בתחילת משחק שצריך להשיג בו נקודה אחת, וכבר הסכמנו שבמצב כזה צריך להתחלק בכסף. אז דלי מקבלת את ה-12 שקלים שהיא שמה בכיס, ועוד חצי ממה שנשאר אחרי זה. סך הכל 18 שקלים, וראובן מקבל את 6 השקלים הנותרים. וככה גם קיבלנו פתרון וגם הסבר ללמה הפתרון הזה הוגן. אבל שימו לב מה עוד מסתתר פה. יש דרך שיטתית להחליט איך לחלק בצורה הוגנת עבור כל תוצאה. הנה למשל, מה עושים אם מפסיקים משחק אחרי שטלי מובילה 2-0? אז אנחנו שוב במצב שבהטלה הבאה או שטלי מקבלת נקודה מנצחת ואז היא מקבלת 24, או שראובן מקבל נקודה ואז התוצאה היא 2-1. את הבעיה של 2-1 כבר פתרנו, אמרנו במצב כזה טלי מקבלת 18. אז או שהיא מקבלת 24 אם היא מנצחת, או שהיא מקבלת 18. והיא מפעילה פה את אותו טיעון כמו קודם, ואומרת לראובן, 18 אני מקבלת על בטוח, בוא נתחלק חצי-חצי בשאר. והיא הולכת הביתה עם 21 שקלים, וראובן עם 3. בעצם מסתתר פה הטיעון היפה הבא. אנחנו יודעים מה הפתרון ההוגן כשמישהי מנצחת, או כשיש טקו. ואפשר להסיק מהם, בשיטה שהוצעה, מה הפתרון ההוגן במצב שהוא כמעט תיקו, או כמעט ניצחון. ואז אפשר להסיק מאלו פתרונות שהם קצת יותר רחוקים מלהיות תיקו או ניצחון. וכך הלאה, להסיק ממצב למצב, את החלוקה ההוגנת בכל מצב אפשרי. האופן שבו החלטנו איך להתחלק, תמיד היה קשור לזה שהמטבע יוצא מחצית מהפעמים עץ ומחצית מהפעמים פלי. אז כשלא יודעים מה הוא הולך לצאת, מתחלקים חצי-חצי במה שנשאר. הרעיון העמוק יותר פה הוא שהרווח הצפוי מתאים בדיוק להסתברות לנצח במשחק. אני לא בדיוק הסברתי את זה באופן הזה, אבל זה מה שיוצא. כלומר, אם הסיכוי של טלי לנצח הוא פי שלוש מהסיכוי של ראובן לנצח, טלי וראובן התחלקו בקופה ביחס של 3-1.
בשביל תורת ההסתברות הוא המציא כמה כלים.
תדמיינו משולש שעשוי מהצלעות שלו עשויים אחדים, ובעצם החוק של המשולש הזה, כל מספר...
בעצם שתי מספרים שמעליו בצורת וי כזה.
זה יהיה לכם יותר פשוט אם תציירו את זה, או שתסתכלו תמונה על זה. אז מה שבעצם זה יוצא, אם מסתכלים על זה, זה נראה כמו משולש שהצלעות שלו נראים כמו אחדים, ובפנים זה לאט לאט גדל עד שהמספר האמצעי הוא הכי גדול. כאילו מכל צד זה גדל. זה סימטרי משני הצדדים ובאמצע המספר הכי גדול. לפני שאני מתחילה על המשולש, אני צריך להעביר לא להדליק, אלא לבאר, שלא פסקל המציא את המשפט הזה. הוא היה מוכר כבר לסינים ולהודים ולערבים עוד הרבה שנים לפני זה. פשוט הוא היה האירופאי שהשתמש בזה. אז זה נקרא לשמו בסופו של דבר.
הוא יקרה את זה מהסינים או שהוא המציא את זה מעצמו?
לא יודע. לא יודע אם הוא המציא את זה בעצמו. יותר הגיוני שהוא השיל את זה מהאודים מאשר מהסינים, אבל אני לא יודע.
כלי שהוא השתמש בו בעצם תורת ההסתברות, זה באחד מהכלים של תורת ההסתברות.
בין השאר. אני לא יודע, אני עכשיו מספר על המשולש פסקל, אני לא אספר עכשיו על ההיסטוריה שלו. ההיסטוריה שלו לא קראתי עליה, זה הסיבה. לא כי זה לא מעניין או משהו כזה. אז תכונה ראשונה, כל שורה מורכבת מ-11 בחזקת מספר השורה. לדוגמה, 11 בחזקת 2 זה 121. כמו השורה השלישית, בעצם מתחילים מ-0 השורות. כאילו, 11 בחזקת 0 זה 1, ואז 11 בחזקת 1 זה 1-1, כמו המשולש בדיוק, שהוא השורה הראשונה... בקיצור, אז... ו-11 בריבוע זה 121, וזה עובד, ממשיך לעבוד, עד שאנחנו מגיעים לשורה החמישית, שזה לא כזה עובד, כי בעצם יש לנו 10 בתור אחד המספרים, ואז זה לא יוצא כל כך יפה. אז הדבר הזה, התכונה הזאת היא בזכות זה ש... מה שבעצם הכלל היותר גדול של המשפט, זה שאת המשפט מתמטי, שכמו שרועי אמר לפני זה, שלומדים בכיתה ט'.
משפט הכפל מקוצר.
כן, משפט הכפל המקוצר, כל מי שעבר כיתה ט', אני מקווה שזוכר אותו.
לא כזה אני מפסיד בלי אם לא זוכר אותו.
A ועוד B בריבוע שווה A בריבוע פלוס שני AB פלוס B בריבוע.
וזה כל... ככה לכל השורות, זה מתאים לכל השורות, ככל שהחזקה עולה גם של המספרים.
כן, אז בעצם מה שרואים כאן זה שהמקדמים של ה-A בריבוע זה 1A בריבוע, ואז 2AB, ואז 1B בריבוע. אז מה שזה בעצם, רואים כאן 1, 2, 1. מזכיר לכם משהו? השורה השנייה, איזה יופי. אפשר כל פעם... לעשות את זה אותו דבר על כל השורות, נגיד A ועוד B בחזקת 4, סתם אני נותן דוגמה, זה A בחזקת 4, פלוס, טוב, אין לי כוח. זה השורה, זה בעצם השורה החמישית מההתחלה. אז אם מחסרים ומחברים לסירוגין את המספרים בכל שורה, מקבלים 0, אז בעצם... אתה כל פעם מחסר ומחבר, כאילו אתה עושה נגיד 1 מינוס 2 פלוס 1, ואז שווה 0, ואז 1 מינוס 3 פלוס 3 מינוס 1 שווה 0. זה כל פעם יוצא 0, הדבר הזה הוא בזכות זה שבעצם תחשבו על זה שכל מספר בשורה נותן את עצמו פעמיים לשני המספרים שמתחתיו, הוא נותן את עצמו פעם אחת בצורת פלוס ופעם אחת בצורת מינוס. אז מה שבעצם יוצא זה כל מספר פעמיים פלוס מינוס, אז יוצא 0. אז זה קשור לעוד דבר, שאם אתה מחבר את הסכום של כל המספרים בכל שורה, הוא פי 2 מהשורה שמעליה. אז כמו שאמרתי קודם, זה פשוט כל מספר נותן את עצמו פעמיים. עכשיו אנחנו מגיעים להסתברות, לחלק של ההסתברות במשולש. אני רוצה לקחת קבוצה בגודל מסוים, מתוך קבוצה גדולה יותר. מספר האפשרויות הוא האלמנט המספר הקבוצה הקטנה בתוך השורה של הקבוצה הגדולה. בסדר? אני אסביר. טוב. אני צריך להקים באופן אקראי קבוצת כדורסל מהמשפחה שלך. כמה אתם במשפחה?
אנחנו, תלוי מה אתה סופר.
כולל אבא ואמא.
יאללה. אז 9. רכב מסחרי.
אז טוב. אז פשוט בשביל לדעת כמה אפשרויות יש להקים קבוצת כדורסל במשפחה שלך של 9 נפשות, אז פשוט מסתכלים במקום השישי, זאת אומרת 5, שזה מספר האנשים בקבוצת כדורסל. לא ידעתי את זה, בדקתי בוויקיפדיה, כאילו אני לא מבין בכלל בספורט. אז מסתכלים במקום השישי, בשורה התשיעית, במשולש, והתשובה היא 126 אפשרויות.
יפה, איך זה במשפחה שלך?
להגיד לך את האמת, אני הכנתי מראש על 9. במשפחה שלי אנחנו 7, אז מסתכלים באלמנט השישי בשורה השביעית, ומשולש פסקל לא נמצא לי מול העיניים, אז אין לי מושג מה זה אומר.
שנייה.
בעיקרון אפשר לעשות את אותו דבר, במקום להסתכל במשולש, מה שאתה אמרת, הבינום של ניוטון, אז אתה מסתכל על זה, וזה נוסחה שתיתן לך את הפתרון. בואו נעשה משולש פסקל, נחפש באינטרנט. פסקל, כן, והתשובה היא... והתשובה היא... מוזיקת המתנה. אוקיי.
זה 35.
אז אני אוסיף עוד איזה פרט די נחמד. אם צובעים את כל המשבצות שבהם המספרים הם אי-זיגויים, אני מדבר על משולש פסקל, מקבלים את משולש סירפינסקי. סירפינסקי. משולש סירפינסקי הוא רק שעשוע מתמטי, בניגוד למה שאמרנו קודם, שלזה יש שימושים למשולש פסקל. משולש סירפינסקי הוא רק נחמד מעצם זה שהוא יפה, והוא באמת יפה. אז אני אסביר איך הוא נראה. תחפשו באינטרנט, זה יפה, אבל אני אסביר למי שאין אינטרנט, סתם. למי שאין מולו מחשב או טלפון.
אין לו כוח עכשיו לפתוח באמצע נסיעת הזה, או באמצע שטיפת כלים, או כל דבר אחר שעושה באמצע לשמוע פודקאסט.
טוב, אז משולש פרינסקי... אז נחזור למשולש סירפינסקי. אז משולש סירפינסקי הוא משולש שחור שמתוכו מוציאים משולש הפוך, וכך הוא מתחלק לארבע משולשים שאורך צלע כל אחד מהם הוא חצי מאורך צלע המשולש המרכזי. זאת אומרת, תיקחו משולש שחור ואז תקרצו מתוכו משולש הפוך בצבע לבן, ואז מה שיוצא זה בעצם ארבעה משולשים בדיוק באותו גודל, שהם מרכיבים את המשולש הגדול. ואז אתה בעצם עושה השלב הזה לכל משולש, עד בלי סוף. וכך זה יוצא.
זה מאוד מגניב. גם המשולש עצמו וגם זה שזה עובד על משולש פסקל. באותה תקופה הוא עשה חצי תיאולוגיה, וכאילו הוא עשה גם בתיאולוגיה וגם במתמטיקה, עקב מה שאמרנו מקודם. הוא השתמש בתורת ההסתברות גם בשביל האימור של פסקל, מה שיקרה בעתיד, שזה בעצם כתב תיאולוגי מבוסס סטנדרט.
טוב, אז האימור של פסקל זה קשור כבר, הוא קרוי גם האימור הפתאים של פסקל, זה כבר קשור לתיאולוגיה. זה מטעה שזה נשמע, האימור של פסקל זה נשמע אולי כמו סדרת מתח, או כמו אם יודעים שהוא מתמטיקאי, אז האימור שלו שזה משהו שקשור למדע, מה יקרה במדע, או בקיצור, זה משהו תיאולוגי. הוא אומר שכמו בהסתברות, נגיד עץ או פלי, אז 50% שווה לך לאמר על אחד משניהם, אין העדפה למשהו מסוים. כאן, נגיד, אם מדמיינים שזה 50% יש אלוקים, 50% אין אלוקים. אז הוא אומר שעדיף לך לאמר שיש אלוקים. הוא בעצם עושה ניתוח סיכון תועלת, להסתברות קיומו של האל, לעומת אי קיומו, ביחס לתגמול ועונש. הוא בעצם אומר שאם אתה מאמין, אז אתה זוכה לחיי העולם הבא, שזה בעצם שווה אין סוף. אז אפילו אם אתה חושב שהסיכוי הוא 0.1 שיש אלוקים, אז 0.1 כפול אין סוף, זה אין סוף.
זה כתובת להם ננוציא בתור זה, כי שם אתה רק צריך להאמין.
נכון, אבל גם בדתות אחרות, גם אם אתה לא מאמין, כאילו, גם אם אתה צריך לעבוד, עדיין שווה לך אפילו לעבוד קשה, ובסוף תקבל. אבל יש, אני אחר כך אתקוף ממקומות אחרים את המשפט. לעומת זאת, אם אתה חושב, אם אתה לא מאמין באלוקים, אז זה ממש לא שווה לך. כי בעולם הבא, נגיד בעולם הזה, נגיד אתה צודק, אז בעולם הזה הרווחת את העולם הזה, בסדר? זה מספר, נגיד אתה מסכם את זה במספר סכמתי. אבל אם אתה הפסדת באימור ויש אלוקים, זה אין סוף עוקף את המספר הסכמתי, לכן עדיף לך לבחור בזה שיש אלוקים. האימור הזה יש לו הרבה בעיות, כאילו, הוא לא... בוא נגיד, הדף ויקיפדיה שלו, הוא נראה פי שתיים יותר גדול הביקורת על הטיעון, מאשר הטיעון עצמו. אני בסופו של דבר לא כזה כאילו, האימור לא שכנע אותי.
גם בתור בני אדם מאמינים זה לא כל כך שכנע אותנו.
כן, ומשהו מעניין שקשור לאימור של פסקל, בדרך עקיפה, זה ראיתי באיזה מקום שמופיע על לקחת את האימור של פסקל לעניין ההתחממות הגלובלית, כן.
מעניין.
כן, בעצם תחשבו על זה, אפשר לקחת את אותו דבר, בעצם אם יש כזה דבר התחממות גלובלית ואנחנו יכולים להשפיע על זה, אז אין סוף כאילו לעולם, ואם אין כזה דבר, אז בסדר.
רק בסך הכל השקלנו 500 מיליארד שקל בשנה בשביל למשל.
כן, זה עדיין משהו סכמתי ולא אין סוף. אז אפשר להשתמש. גם כאן יש כל מיני אפשרויות לסתור את זה, כמו באימור של פסקל עצמו, ולא ניכנס לזה.
בעצם אחרי זה, פסקל חווה חיזיון נבואי,
אז לא רק שהוא היה מתמטיקאי ופיזיקאי ועוד הרבה דברים גדולים, הוא היה גם נביא.
אז בעצם הוא מקבל חוויה דתית, כאילו גם לפני זה הוא נהיה בודד כי אבא שלו נפטר, ואחותו הפכה להיות נזירה, אז בעצם חי לבד. כאילו, אחות שלו התחתנה, אחות שלו נזירה.
אם כבר מדברים על נזירים וזה, אז עשיתי לבדוק ולא כל כך מצאתי, שהוא היה גם בונה חופשי, כמו כל האנשים. מה?
זה טענה, זה לא מוכן.
לא, אני ראיתי את זה בכמה מקומות. זה לא כמו אלה שאומרים שבן גוריון היה בונה חופשי.
אש, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב, לא של הפילוסופים המלומדים, וכן הלאה וכן הלאה, והוא מסיים את זה ב... לא אשכח את דבריך, אמן, פסוק מתאים.
פסקל, אגם אתה בנביאים?
למי שלא ראה, עשיתי את הפרצוף של התוקע את הראש ביד כזה. שמעו את זה למשל. והוא בעצם מפסיק לכתוב במתמטיקה, ומתעסק בעיקר בתיאולוגיה. הוא מעתיק את דירתו למנזר, שבפרברי פריז. הוא כותב המון כתבים תיאולוגיים, ביניהם הגיגים.
כן, זה הספר שלו, הוא גם תורגם לעברית. לא זכיתי לקרוא אותו, אבל אם אתם רוצים לקרוא אותו באנגלית, אני אעלה את זה לאתר.
מי שרוצה לראות איך היו נראים הפנים האמיתיות, שמורה מסכת פנים שלו.
מה זאת אומרת, מסכת פנים שלו?
אז התחילו בדיוק לעשות מסכת פנים בעצם לשים...
נשפים, גם כמו בשלושת המוסקטרים. שנייה, אפשר לקנות אותה במחירה פומבית?
לא, זה מוזיאון. כמו שאת הפסקלים. חבל. מה, היית רוצה את זה בפית?
מה, תחשוב. ללכת ברחוב, במקום עם מסכה, מסכה בצבע כחול כזה, מסכה חירוגית, עם מסכה של בלז פסקל. זה פשוט מדהים.
אני פתחתי את הבעיה בזה שאני עם מסכה כזה, מבן. טוב, ואז הבן אדם הזה מת. סתם, אני רואה אותו אומר מדי. שנתיים האחרונות של חייו הוא היה נזיר. הוא תואר... על ידי טי.אס. וולטר, משורר מחזאי ומבקר ספרות אנגלי-אמריקאי.
טוב, אני לא מכיר.
איש העולם הגדול בין הנזירים ונזיר בין אנשי העולם הגדול.
זה מסוג האנשים האלה שנראה לי מישהו אחד כתב עליהם משהו, סתם, אני לא יודע אותו, אבל יש כל מיני אנשים שמישהו אחד כתב עליהם משהו, ואז זה התקבל, כולם משתמשים בדיוק במילים שהאיש הראשון שתיאר את האיש הזה, אז... משתמשים.
כן, כזה כמו נסיך החובבנים של...
כן, תהרוג אותו שנייה.
כן, טוב, אז הוא מת בגיל 39 וחודשיים בדיוק. זה מאוד מגניב כזה, זה כמעט כזה כמו שבדיוק...
כמעט יום הולדת.
כן.
טוב, אולי לזה הוא לא זכה, למות ביום הולדת של עצמו.